את הפודקאסט הזה אנחנו מקליטים על רקע יום השנה 25 לרצח רבין. האירוע הזה נזכר כמובן כאירוע טראומטי שחשף שסעים בחברה הישראלית, והתוצאות שלו ניכרות למעשה עד היום. מה עמד ברקע אל האירוע הזה, ואיך האירוע הזה השפיע הלאה על החברה הישראלית, על השיח הפנימי, על השסעים. ולסיום אנחנו רוצים גם להציג את ההשלכות של משבר קורונה על מה שמתהווה בחברה הישראלית בימינו. נמצאת איתנו דוקטור ציפי ישראלי, ראש התוכנית לחקר דת, קהל וביטחון לאומי במכון. שלום ציפי.
שלום.
מה אנחנו יודעים לספר היום על האירועים הטראומטיים של 1995? מה עמד ברקע לרצח רבין בחברה הישראלית? ומה היה האפקט המיידי של האירוע?
אוקיי, אז האמת שלהסתכל היום על רצח רבין כאיזשהו אירוע שקרה אי שם רחוק בהיסטוריה, אני חושבת שזה לא מספיק, בגלל שאנחנו נמצאים היום בשעת מבחן, בדיוק בנושאים האלה שעמדו על סדר היום גם בתקופה של לפני רצח רבין ואחרי רצח רבין. ולכן אני חושבת שיש לנו איזושהי הזדמנות להסתכל ולראות מה קרה אז, והאם זה רלוונטי גם לימינו. עכשיו, אם יש משהו שעומד על סדר היום היום ועמד גם אז, זה האם החברה הישראלית יכולה להיות ביחד? זאת אומרת, מה קורה לשבטים ולכל השבטיות הזו, ועד כמה רצח רבין בעצם חידד את הסיפור הזה, אולי הוא היה טריגר, או שבלי הרצח לא היינו נמצאים במצב הזה היום. זאת אומרת, אני חושבת שיש פה כל מיני נקודות מאוד מאוד מעניינות להסתכל עליהן בפרספקטיבה של זמן, שכנראה לא היינו מסתכלים עליהן אם זה היה שנה, אם היינו מנהלים את השיח הזה שנה, שנתיים אחרי הרצח.
אז נתחיל בעצם ברקע לרצח עצמו.
כן, אז תראה, הרצח הוא חשף שסע אידיאולוגי עמוק. עכשיו, הוא לא המציא אותו. זה משהו שאני רוצה להגיד אותו על ההתחלה. זאת אומרת, זה לא שזה, הרצח הביא לשסע הזה וכו', אלא השסע היה קיים לפני כן, הוא למעשה קיים עוד לפני קום המדינה, הבסיס שלו. ואז מה שקרה בעקבות הרצח, זה בעצם חידד מאוד את השסע האידיאולוגי פוליטי, בעיקר בין ימין לשמאל, וכפועל יוצא גם בעצם בין דתיים לחילונים. כי יש אלה ששסעים צולבים, יש קשר ישיר בין, בטח הדתיים, זאת אומרת, השסע הדתי-לאומי לבין החילוניות, היה קשר ישיר לבין הימין ושמאל. ולכן מה שקרה בעקבות, זאת אומרת, זה היה קיים עוד לפני הרצח, ופה אני מן הסתם לא אחדש לאף אחד, זה בעצם לקח, הרצח לקח את זה וחידד מאוד את השסעים האלה. עכשיו, לכל מי שזוכר את המעגלי שיח שהיו בכיכר רבין, ובין ימין לשמאל, בין דתיים לחילוניות, ואת הניסיון שלפעמים כשיש משבר מאוד מאוד משמעותי וללא ספק זה המשבר, אז אחר כך יש דווקא, זה דווקא הזדמנות לפתרון. ככל שהמשבר יותר חזק, אז אנחנו אומרים שלפחות מבחינה פסיכולוגית יש יותר סיכוי לפתרון. ומה שקרה אחרי רצח רבין, זה היה נראה שיש איזשהם מעגלי פיוס כאלה. וכשאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה של זמן, אז אפשר להגיד שהמעגלי פיוס האלה די נכשלו. זאת אומרת, אם היו כל כך מצליחים, אנחנו לא היינו, מה שנקרא, איך הגענו עד הלום. אז זה נתן איזושהי תחושה, זאת אומרת, אחרי רצח רבין, שאנחנו מסתכלים מה קרה בחלוף השנים, לפחות בעשור אחרי זה, אנחנו נכנסנו לעידן של משברים ביטחוניים מאוד משמעותיים. הייתה אינטיפאדה, ואחר כך היה את מלחמת לבנון השנייה והסבבים בעזה. אז כל פעם הייתה איזושהי תחושה, אולי זה קצת יקעה את המחלוקת שהייתה בעקבות השסעים שסביב רצח רבין, ואז בעצם כל המלחמות וכל האירועים הביטחוניים שבאו אחרי זה, כאילו שמו בצד את המחלוקות האלה. כאילו טיפ-טיפה הייתה איזושהי תחושה שיש, שאפשר אולי, שיש אולי קצת יותר ביחד, כי מלחמות נותנות לנו את מה שנקרא, את
ביחד,
את ההתאחדות נגד אויב חיצוני. ולכן מהבחינה הזו, מעניין להסתכל מה קרה עם רצח רבין ומה זה עשה למחלוקות ולשבטיות, כשאנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה עד היום.
אז הנה, בואי נפרוס את הנתונים.
אוקיי. אז תראה, אולי אני אתחיל, אני רוצה לחזור רגע לכמה נקודות בזמן. נקודה אחת בזמן מאוד מעניינת בעיניי, שיצא לי לראות השבוע שוב את מערכון העליות של לול בשנות ה-70, כן. עכשיו, כי יש איזושהי תחושה היום עם הקורונה, שאנחנו הולכים ומתפרקים ויש מחלוקות וזה בלתי ניתן לגישור. ומאוד מעניין, אני ממליצה או למי שראה את זה פעם, או למי שלא ראה את זה, בטח לדור הצעיר, להסתכל, לראות את המערכון הזה.
ואני רק נסביר לטובת מי שמקשיב לנו ולא יודע על מה את מדברת. כן. זאת מין סצנה שבה עולים חדשים וישנים, נמצאים ברציף של נמל, רואים אוניות מגיעות עם קבוצה חדשה של עולים, כל פעם מגלות אחרת, ומרננים ומקטרים, אלה עושים ככה, אנחנו עשינו ככה, לנו היה הרבה יותר קשה וכו' וכו', וכל פעם מחליפים תפקיד.
נכון, והכל לפי כל הסטריאוטיפים שאנחנו מכירים. זאת אומרת, קודם כל מחכה ערבי, הוא מחכה, מגיע עלייה מרוסיה לפני... אחרי זה מגיע הפולני, אחרי זה התימני, אחרי זה האייקה, כל אחד מגיע חלק עם מזוודות, חלק עם הששית, לפי כל הסטריאוטיפים שיש לנו על כל אחד מהשבטים והעדות בישראל. בעצם מה שמעניין שם זה להסתכל מה השתנה מאז, ולא הרבה השתנה. זאת אומרת, יש, השבטיות הישראלית, אם מסתכלים על זה בפרספקטיבה של זמן, היא הייתה קיימת מאז ומעולם. והיא בעצם קיימת, 12 השבטים, ואנחנו מכירים את זה, זה מה שהביא אותנו גם לגלות. זאת אומרת, ה-12 השבטים האלה, וזה חלק מה-DNA של העם היהודי, מה שמעניין במערכון עליות, שבסוף בסוף, אחרי שמגיעה העלייה האחרונה, לפחות לשנות ה-70, כולם עומדים ביחד, מסתכלים על הים לכיוון העלייה הבאה, מתאחדים לכאורה, ומקטרים כבר על העלייה שתבוא בדרך. מה מעניין? אני קוראים לזה בעצם כור כיתור. זאת אומרת, מכור היתוך, שאיזושהי אשליה שהייתה עד שנות ה-70, שיש איזשהו כור היתוך, בעצם כולם מתאחדים, כן הם מתאחדים בסוף, הם צועקים ומפולגים ואף אחד לא מסכים, אבל הם בסוף צועקים וכולם רוצים הנחה וטלוויזיה. זאת אומרת, יש שם את הניצנים של הקפיטליזם שיגיע אחר כך בשנות ה-80 וה-90. או במילים אחרות, יש איזשהו, גם היום, איזשהו מחנה משותף, הרבה פעמים שהוא מחנה הכיתור, או איזשהו, יש דברים שהם עדיין משותפים גם לכל השבטים. עכשיו, אם אני חוזרת לשאלה שלך, אז במבט לאחור, כל מה שקרה עם השסעים אחרי רצח רבין, אמרתי קודם שזה היה שסע דתי ושסע אידיאולוגי פוליטי, אז זה מאוד מעניין להסתכל על זה, גם דרך עוד תכף נראה, דרך הנקודת מבט עכשווית, האם בכלל יש פה איזשהו עתיד משותף ביחד. ובעצם השסע שאנחנו ראינו אותו בעקבות רצח רבין, הלך ונפער, ואנחנו רואים אותו הלך ונמתח, הלך והתרחב, ולא להפך. זאת אומרת, אולי היינו מצפים שדווקא הרצח יעשה כזה כאוס ובלגן, שאחר כך אנשים ירצו באמת את הביחד. אני חושבת שהרבה הפך להיות יותר גלוי. זאת אומרת, אם לפני כן יש דברים, גם שיח אלים יותר, אז הוא הפך להיות, זה גם היה קיים לפני כן. זאת אומרת, אם אמרתי קודם על מערכון העליות ועל הדרך של כל עלייה מקטרת על השנייה, אבל גם מדברת עליה בשיח אלים, אז זה היה עוד יחסית מתחת לפני השטח. אולי מה שעשה רצח רבין, זה גם הוא הפך את השיח האלים של אוכלוסייה כלפי, או שבט כלפי שבט אחר, לשיח יותר גלוי ויותר פומבי.
ננסה אם ככה להבין מה המסקנות שאנחנו יכולים לגזור מכך לגבי ימינו אנו, ונגיע גם לענייני קורונה, יש לך אמירה מאוד מעניינת בהקשר הזה, אבל כשאת מנסה למפות את השסעים המרכזיים בחברה הישראלית היום, מה את רואה ועד כמה זה מזכיר את מה שהיה אז, ב-95?
כן, אז תראה, יש, היום אני חושבת שהשסעים הקודמים נשארו, אבל פשוט נוספו להם חדשים. אוקיי, זאת אומרת, השסע הדתי הוא אולי, השסע הדתי שראינו אותו סביב שלום די נעלם מן העולם. הוא יחזור, הוא נמצא שם, זאת אומרת, עם סיפוח, או כל הנושאים שעמדו על אם יש שלום, אין שלום. אז הוא היום, אני לא יכולה להתעלם מהשאלה ולהגיד היום בלי לדבר על הקורונה, כי זה מה שנמצא על סדר היום בשנה האחרונה, וילווה אותנו גם בעתיד. ולכן, אני חושבת שמה שקורה בקורונה זה שהשסעים הקודמים, שיש לנו מתקופת רצח רבין, שאמרתי קודם, האידיאולוגי שסביב היה הסכמי שלום והשסע וארץ ישראל השלמה, זה עדיין קיים. עכשיו אנחנו לא רואים אותו, אבל הוא קיים. הוא קיים מתחת לפני השטח, בזמן אמת זה יחזור שוב. השסע הדתי-חילוני שהיה קיים גם סביב רצח רבין, אני חושבת שהוא הקצין מאוד. זאת אומרת, הוא בטח הקצין מאוד ונכנס לזה, אם חרדים לא היו אז סביב רצח רבין, זה היה פחות רלוונטי, אבל בהחלט היה שסע חרדים חילונים גם בשנות ה-90, צריך להגיד את זה. זאת אומרת, היה בגץ, היה סביב הגיוס, זאת אומרת, זה היה שיח לא קשור בכלל לרצח רבין, אלא פשוט היה קיים. וזה אחד הדברים שאני רוצה להגיד, כי רצח רבין הוא מאוד משמעותי לחברה הישראלית, אבל בהקשר של שסעים, אני חושבת שהוא פחות משמעותי. זאת אומרת, ואני אגיד את זה אולי בצורה יותר ברורה, כל מה שאנחנו רואים היום וכל מה שקרה בשנים שחלפו מאז מבחינת השסעים, אני חושבת שהיה קורה ממילא.
אז המשמעות שלו היא רק בהקשר הפוליטי, אידיאולוגי, או בעצם נגיד את הדברים בשמם, תהליך השלום שנקטע.
כן, בנושא,
והמצב בינינו לבין הפלסטינים בעצם משם אולי רק הלך והידרדר.
בדיוק.
תקופה קטרה שבה ניסו לחדש.
אני חושבת שבנושאים האלה ובנושאים אחרים, אני לא אומרת, הוא חשף, אני לא אגיד שהוא לא השפיע, אלא הוא השפיע. הוא חשף, הוא חידד, הוא עלה על סדר היום יותר, אבל אלה מחלוקות ליבה במהות של החברה הישראלית, שאנחנו רואים אותם היום סביב הקורונה, אני תכף אדבר על זה, והם משמעותיים. הרצח, זה כמו שאמרתי, הוא לא המציא אותם. הוא לא, זה היה קורה ממילא, זה תהליכים הרבה הרבה יותר עמוקים של מחלוקות בתוך החברה, שבכל מקרה, אני סבורה, אפשר לדעת, אבל אני חושבת שזה אלה תהליכים שהיו קורים בכל מקרה. אני חושבת לגבי השאלה שלך, תראה, החברה בישראל היא בעצם, אם אנחנו מסתכלים אחורה, כמו שאמרתי קודם על מערכון העליות, זה בעצם נעוץ, מה שנקרא 2000 שנות גלות. זה לא סתם שהעם היהודי יצא לגלות, הרי הוא יצא בין היתר מהמחלוקות האלה. וזה החשש שמדברים עליו היום. זאת אומרת, החשש מהתפרקות של החברה, ומזה שאנחנו נהפוך להיות שבטים שבטים. והקורונה, שוב, לא המציא את זה. מי שעוקב אחרי זה יודע שזה כבר אנחנו לפחות עשור עמוק בתוך המחלוקות והשסעים האלה. ומשבר מטבעו, כשהוא משבר קצר, הוא גורם לאשליה לפחות של הביחד הזה. אבל כשהמשבר הוא ארוך ומתמשך, בכל תחום בחיים אגב, אז המחלוקות, הן צפות, הן עולות למעלה ורואים את כל, הכל מגיע למעלה והכל בעצם נחשף. אז אותו דבר גם הקורונה. בהתחלה הייתה את התחושה הזאת של הביחד ואיזשהו, אנחנו כולנו לחמים מול איזה שנגיף מסתורי וכו'. ככל שחלף הזמן, אז הדברים שממילא קיימים, זה פשוט שם עליהם איזה רמקול גדול כזה ואנחנו רואים את זה, אתה יודע, ביתר סעט. צריך להגיד שמחלוקות, מחלוקת זה דבר טוב, אוקיי? מחלוקת זה דבר טוב. והמחלוקות, כשאנחנו חוזרים לזה לתרבות היהודית, אז זה מחלוקת לשם שמיים, וזה דבר שמפרה, וזה דבר מצוין. מתי המחלוקת הופכת להיות שלילית? כשאתה לא מצליח לראות את האחר. ופה בעצם, השיח הזה שדיברתי עליו קודם, השיח עלים, פה נמצאת בעצם הבעיה של החברה, החברה הישראלית בעצם בשנת 2020. ואולי זה מביא
עכשיו
אותנו.
עכשיו אנחנו רוצים כן. לפתוח עוד נושא, כן, כן שגם הוא נכנס לתוך הקלחת שלנו, והוא משבר קורונה. עכשיו, אפשר לקחת את זה לשני כיוונים. כיוון אחד זה התפקוד של מערכות השלטון, שהביא לידי ביטוי את אותם שסעים שאת מדברת עליהם, כשזה נוגע בדיוק בנקודות הרגישות האלה, דתיים, חילונים, קבוצות שונות בתוך האוכלוסייה, וטענות שנשמעו מפוליטיקאים, שהלהיטו את השיח הפנימי בעניינים הרגישים האלה. מצד שני, המחאה שהתפתחה, שבעצם נתנה כמו איזה מגבר כן. לקולות שונים. איך הדברים האלה משפיעים על מצב השסעים בחברה, ומה אנחנו לומדים מהם לגבי מצבנו ממש בימים אלה?
אז כך, תראה, לא כל מה שאנחנו רואים במחאה זה קשור, אין קשר ישיר ממה שקורה למחאה לשסעים. אוקיי? כי למשל, אני אתן לך דוגמה, המחאה של חרדים ולא מחאה, המחלוקת סביב, או השסע חילונים חרדים, הוא פחות בא לידי ביטוי במחאה. בסדר, כי המחאה היא בעיקר מתרכזת בנגד ראש הממשלה. אז יש כל מיני קולות פה, מפה ומשם. אז לא כל השסעים באים לידי ביטוי. אני חושבת שהמחלוקות, הליבה של המחלוקות היום שקיימות בחברה הישראלית, הן כמעט בלתי ניתנות לגישור. ואני אסביר למה אני מתכוונת. יש השבטיות שקיימת בחברה היום, היא בחלוקה לא רק לשבט, אתה אומר שבט החרדים, או שבט הדתיים הלאומיים, או השבט של חילונים שהוא ענק, או הערבים הישראלים, נאום השבטים המפורסם של ריבלין, זה הרבה הרבה מעבר לזה. כי בכל אחד מהשבטים האלה יש תת שבטיות, ויש מחלוקות פנימיות, באמת, נגיד, קח את החרדים, יש שם מחלוקות לגמרי, בתוך החצרות.
אנחנו שמענו על זה על רקע הדברים שהיו.
בדיוק.
פסיקות של רבנים, חילוקי דעות פנימיים.
פנימיים, לגמרי. חילונים זה, 50 האוכלוסייה החילונית היא מחצית מהאוכלוסייה פה, היא לגמרי עשויה, היא לא עשויה מקשחת, ויש בתוכה הרבה מאוד מחלוקות. דתיים לאומיים, לגמרי, יש פער מטורף בין אלה שגרים ביישובים, גם בתוכם, ביהודה ושומרון, לבין מי שגר בגבעת שמואל, לצורך העניין. עכשיו, לכן אני חושבת, ואני אגיד את זה אולי על ההתחלה, על ההתחלה של הסוף, צריך להבין שאי אפשר, די לחיות באשליות. ואני אסביר למה אני מתכוונת, צריך להסתכל למציאות בעיניים, צריך להבין ששסעים כאלה לא יכולים להתאחות. אי אפשר לעשות כזה שולם והכל יהיה בסדר, אלא צריך ללמוד לחיות עם השסעים האלה, וקודם כל להבין שזה כמו איזושהי מחלה כרונית כזו, שאנחנו צריכים ללמוד איך לחיות איתה. אז תכף אני אולי אדבר על פתרונות. כן, צריך להגיד על הקורונה, שאולי בניגוד לשסעים שדיברנו קודם סביב רצח רבין, הקורונה תחשוף, היא חושפת כבר היום, אבל היא תחשוף לדעתי בעתיד עוד שסעים חדשים שהיו קצת רדומים. שסע מעמדי למשל, הבדלים מעמד סוציו-אקונומי, רואים הבדל מאוד מאוד גדול גם במערכת החינוך ובמרכז לפריפריה, ומה קורה עכשיו למי שהיה לו מלכתחילה כסף, למי שהמצב הכלכלי שלו, אז זה משהו שאני חושבת שלא היה פה, לא דיברו עליו, ואני חושבת שהוא יעלה ויעמוד על סדר היום וייצור פה הבדלי מעמדות סביב הקורונה. הנושא של גילאים, גם יש היום הבדל מאוד גדול בין צעירים והמצב שלהם לעומת, ומבוגרים והמצב שלהם לעומת כל ה... זאת אומרת, יש פה משהו הרבה הרבה יותר מורכב בנושא של שסעים ומחלוקות והבדלים, שאנחנו נמצאים, אתה יודע, בשיא הבלגן עכשיו, ועוד קשה לראות את האופק. אני כן רוצה להגיד שבדרך כלל כשאנחנו מדברים בשיח היום, אז יש שיח כזה של, אוי, אף אחד לא עוזר, השיח הזה של כל ישראל ערבים זה לזה, לאדם לאדם זאב. זאת אומרת, יש שיח קצוות כזה, אז אומרים, לא, היום כל אחד, כל אוכלוסייה דואגת לעצמה, כל אחד דואג לעצמו, לאף אחד לא אכפת מהשני. אני רוצה קצת להרגיע דווקא בנושא הזה. זאת אומרת, בניגוד למה שאני אומרת שיש מחלוקת... ראינו יוזמות
של יוזמה הדדית, של עזרה הדדית ושל ניסיון לגשר על פערים, בין אם זה סוציו-אקונומיים או מסגרות חינוכיות בתקופה הזאת.
בדיוק, אז יש משהו כשמסתכלים על זה גם כמותית, על ההתנדבויות, על מה שהיה בדיוק לפני שנה, כשלא הייתה קורונה, לעומת הממצאים שרואים בגל הראשון הייתה עלייה דרמטית באחוז המתנדבים, בגל השני פחות, אבל עדיין הנתונים מראים על אחוז התנדבות מדהים, אגב, גם קשור לכאלה שלא עובדים, אבל זה כן משהו שיש בו ערבות הדדית, גם החברה בישראל מאוד מאמינה, אנחנו שאלנו את זה במחקר דעת קהל שלנו במכון, מאוד מאמינה בכל ישראל ערבים זה לזה, אבל היא גם חושבת שכבר אין סולידריות בחברה הישראלית. אתה יכול לראות פה איזושהי סתירה. זה צריך להגיד שהרצף הזה בין הדאגה לעצמך לבין הדאגה לזולת, שמבקים עכשיו על זה שאין דאגה לזולת, זה לא, זה על ספקטרום, זה לא או זה או זה. יש איזשהו משהו באמצע, אני חושבת שהחברה הישראלית מאוד מורגלת בדאגה לקהילה, והיא פחות מורגלת אולי איך קהילה עוזרת לקהילה אחרת. זאת אומרת, טובת הכלל. אבל כן יש, תחשוב שנייה, אם אתה על קבוצות בפייסבוק, רואים חבר'ה מהמילואים, בצ'יק אתה מרים משהו. למישהו נשרף הבית ורוצים, נגיד מה שהיה בכפר אורנים לפני כמה זמן, עם השריפה, תוך כדי הקורונה, אז ישר מרימים, זאת אומרת, עזרה הדדית לא נעלמה מן העולם בחברה. ויכוחים, מחלוקות וחוסר יכולת לראות את הזולת חזק מאוד. זאת אומרת, אתה יכול לראות שיש פה שני נתיבים שהם שונים אחד מהשני, ושניהם ביחד עוסקים בנושא הזה שנקרא החברה הישראלית לאן.
אז בואי נסכם בתובנות, המלצות. מה אפשר לעשות בעניין כדי שנהיה במצב טוב יותר מכל הבחינות שסקרת כאן?
כן, אז אני אנסה. הכי טריוויאלי שאני יכולה להגיד זה כמובן זה קשור למנהיגות. אבל אני לא רוצה להרחיב על זה, זה נראה לי ברור מאליו, זה כמו שהורים, הילדים שלהם יריבו אם הם רבים. אז גם זה הדבר שאתה יודע, מדברים עליו הרבה בשנה האחרונה, הזכרת גם את הנושא של אמון, זה קשור קשר ישיר. זאת אומרת, אמון במנהיגים, המנהיגים, האמון של המנהיגים בעם, הכל הולך ביחד. אני דווקא רוצה, אם הלכתי עם הנושא של מחלוקות, ללכת דווקא אל מה שנקרא אל החברה ולא אל למעלה, ולהגיד שצריך להבין שהחברה, שצריך ללמוד לחיות עם המחלוקות האלה. ומה שאפשר לעשות כשחיים עם המחלוקות האלה, יש היום שיח, הוא עדיין בשוליים, מעניין מה יקרה איתו, שאומר שהגיע הזמן להיפרד. שכמו שדיברנו בשיח כזה של שתי מדינות לשני עמים עם הפלסטינים, גם בתוך, זאת אומרת, הפלגנות והשבטיות, צריך כמו קונפדרציה כזו, זאת אומרת שלכל שבט יהיה לו, כמו שיש בני ברק היום, ויש תל אביב, אז מדינת תל אביב, מדינת בני ברק, זאת אומרת צריך לעשות איזושהי הפרדה, וכל שבט שידאג לעצמו. אז יש באמת, אני כבר שומעת מפה ומשם, בכל מיני מקומות שאני משתתפת בהם, שיש שיח כזה. יש שיח די מדהים, אגב. אני לא שמה. יכול להיות שזה בגלל החינוך שקיבלתי, או מהדרך שאנחנו מורגלנו לחשוב, שאני לא יכולה לחשוב בצורה כזו, וגם צריך לזכור שגיאוגרפית המקום קטן, וזה יוצר הרבה בעיות מוסריות. ולכן כן צריך למצוא איזושהי דרך. אני חושבת שהדרך היא לא הדרך של, של הסיסמאות של ביחד, אלא הדרך של להבין שלכל אוכלוסייה יש את הכללים, את האורח החיים שלה, ואתה לא יכול לשכנע אותה. ואתה גם לא יכול למחוק את את התפיסות עולם שלה ואת הדעות שלה. צריך לראות איך הופכים את השביל באמת ליותר רחב. והחברה הישראלית, צריך להגיד, היא מאוד מורגלת במשפחה וחברים. זאת אומרת, זה משהו שמאוד מאוד חזק אצלה ב-DNA. זאת אומרת, שתמיד שבודקים בסקרים וכולי, מה הערכים שהכי חשובים לך, זה משפחה וחברים. ולכן, דווקא מהמקומות האלה של הקהילתיות, אפשר גם אולי להרחיב יותר את הספקטרום, ולראות איך את הנושא של דאגה לזולת. איך אפשר לעשות את זה? מעזרת שני גורמים. אחד, מספר אחד, שני, אני אגיד שניים, אבל אחד הוא מרכזי ביותר, זה חינוך. כן, חינוך, הגיל שלנו כבר קשה. אבל, ופה אולי אני אתן משהו ברמה האישית שלי, מהילדים שלי שלומדים מגיל 3 בעצם, בבית ספר שנקרא בית ספר יחד. וזה דוגמה, כי יש אותו דבר גם בין יהודים לערבים, יש בתי ספר כאלה, ששם זה קצת יותר מסובך לטיפול, אבל אצלנו הם לומדים ילדים דתיים עם חילונים, ובעיקר על כל הספקטרום. וזה מדהים לראות מה קורה כשהם רגילים לזה מגיל 3. זאת אומרת שהם כן מכירים את השפה, אין זרות בעניין הזה. אם מקשיבים היום לשיח, למשל, גם של חרדים וגם של חילונים, הם לא מכירים אחד את השני ברמה של בכלל הבנה בסיסית של תפיסות עולם וערכים. זה לא אומר שאני ארצה להיות כמוך, אבל זה אומר שאני לפחות עדע ברמה הכי בסיסית שיש, מה קורה שם, מה הצרכים שלך, מה הרגשות שלך, על מה זה יושב אצלך. כשאתה פותח עכשיו את החיידר, למה? למה אתה פותח אותו? למרות המחלה. יש לזה הסבר, אגב. אז המחנה המשותף, הוא צריך להגיע קודם כל מאיזושהי הבנה שמגיעה מהשכל ומהרגש, וזה יביא בסוף לאיזושהי התנהגות, אני חושבת, שהיא קצת הבנה שלא לא בעצם מאחדים את השסע, לא מגשרים על מחלוקות, אלא לומדים לחיות ומכבדים אחד את השני. ואני אמרתי, עוד גורם, זה הגורם של התקשורת. ואולי עם זה אפשר באמת לסיים, כי החינוך והתקשורת הם קשורים אחד לשני, ויש אחת הדוגמאות המאוד מעניינות בהקשר של התקשורת, אנחנו לא דיברנו גם על השסע של יהודים ערבים, אבל ניתן דוגמה מהסדרה עבודה ערבית, שהיא עשתה איזשהו צעד לכיוון עצם השימוש בשפה של עבודה ערבית, שזה היה בפריים טיים של הטלוויזיה הישראלית, שהשפה הערבית הייתה כל כך דומיננטית בה, לשמוע ערבית, צריך להבין שבשפה משנה מציאות, ובשביל ישראלי יהודי מצוי, לשמוע ערבית, הוא ישר חושב על פיגועים. ומבחינתו פתאום הוא שמע בתוך משפחות, יחסים בתוך המשפחה של ערבית, אני חושבת שזה משנה אותו דבר גם פה, אני לא אומר צריך ללמוד את חרדים יידיש, או לא משנה, אבל ללמוד ולהכיר את השפה, ואני יכולה להגיד, לספר שגם ממחקרים שנעשו על עבודה ערבית, היה מאוד מעניין לראות איך מחקרים שנעשו נגיד בתוך משפחות, ולראות למה חלק מהחברות אצל היהודים שראו את העבודה הערבית ושאלו, למה אתה כל כך מזדהה עם זה? אז למשל, כאלה שעלו ממרוקו אמרו, אני מרגיש שזה כמו בית אבא. זאת אומרת, זה עשה איזשהו קירוב ממקום מאוד מאוד מעניין. אני זוכרת שפעם הייתי באיזה שיח עם היוצרים של עבודה ערבית, אמרתי להם, תעשו עבודה ערבית לילדים. עבודה ערבית לילדים ייתן לנו איזשהו אופק, איזשהו משהו אופטימי שאנחנו נוכל, לצאת איתו לאיזושהי דרך. אבל היום עוד רחוק.
תודה רבה, ציפי.
תודה.